כשם שמישהו עזות פנים אין לו חלק בתורה, כמו שאמרו רבותינו זיכרונה לברכה, דבר ציווה לאלף דור, שביקש הקדוש ברוך הוא ניתן התורה לאלף דורות, ראה שאין העולם מתקיים ונתנה ל-26 דורות, למד ושתלן וכו'. והן הן עזי פנים שבדור. נמצא שעזי פנים אינם בכלל קבלת התורה, כי הם מעטה תקעה דורות שלא היו רואים לקבל תורה. לכן אמרו רבותינו, נכונם לברכה, מי שיש בו הזאת, וידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. נמצא שעזות פנים אין לו חלק בתורה. כמו כן, מי שהוא איש שפל ונבזה, ואין בו שום עזות לקדושה, אין לו גם כן חלק בתורה. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, פנימה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזים. שוב נראה את המשפט הזה, שוב. כשם שמישהו עזות פנים אין לו חלק בתורה, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, דבר ציווה לאלף דור, שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן התורה לאלף דורות, ראה שאין העולם מתקיים ונתנה ל-26 דורות, ועמד ושתלן וכו'. ואין הן עזי פנים שבדור, נמצא שעזי פנים אינם בכלל קבלת התורה, כי הם מהתתקעה דורות שלא היו רואים לקבל התורה. לכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מי שיש בו עזות, וידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. נמצא שעזות פנים אין לו חלק בתורה. כמו כן, מישהו ישפל ונבזה ואין בו שום עזות דקדושה, אין לו גם כן חלק בתורה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, נימה ניתנה תורה לישראל בני שהם עזים. אבל משפט אחד, כי צריך שיהיה בו עזות דקדושה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הווה אז כן אמר. כן, אז כמו שעזות פנים זה פגם גדול, גם שאין עזות בכלל זה פגם גדול. כמו שעזות פנים זה פגם גדול, כמו שהוא אומר, שבעצם התורה הייתה צריכה להינתן לאלף דור. עשינו חשבון כמה דורות יש באלף שנה. יש 40 דורות, נכון? 25 שנה ממוצע, 40 דורות זה 1,000 שנה, כמה זה 10,000 שנה? 400 דורות, אז זה משהו כמו 25,000 שנה, קרוב ל-30,000 שנה. זה היה הזמן שהיה צריך לחכות עד שתינתן תורה. תארו לכם שהיינו חיים בעולם כזה שהתורה עדיין לא ניתנה, והיו יודעים שזה צריך לחכות, מה אמרנו, כמה? 25,000 שנה. היו אומרים, נו, מתי כבר היום נתן תורה? והיו החבר'ה ממרכז, היו אומרים, סבלנות, לאט לאט. זה לא למשיח, לתורה. טוב, אז פה הקדוש ברוך הוא ראה שאי אפשר לחכות. אז הוא קיצר את זה ל-26 דורות כמניין שם הוויה. ואת התקעת דורות כאילו קומטו בלא עת, שהם כאילו נמצאים מלפני העולם, והם נמצאים בדורות בין הן עזי פנים שבדו. ונמד ושתלן, כאילו משמע אי אפשר היה לוותר עליהם, על הדורות האלה. אז הם נמצאים בכל הדורות שהם עזי פנים שבדו, שאינם בכלל קבלת התורה. טוב, לפי פשט אני מבין, אז למה הם נמצאים? כדי שיהיה בחירה, שיהיה זה לעומת זה. כן. הם שייכים לאיזה עולם שלא, שהוא לא בסדר של קבלת תורה. כלומר, היה יכול להיות, אבל בסוף לא היה. אז הם כאילו מלכו את הסיפור. והפשט גם מה זה עזות פנים? קצת דיברנו על זה מהתורה הקודמת, כי שם הוא מדבר גם כן על קבלת פני תלמיד חכם לעומת אז פנים. קבלת פנים לעומת אז פנים. אז פנים זה מישהו מחציף. זה מישהו באמת אין לו שום עצמיות, חוץ מזה שהוא לא מקבל את מה שאומרים לו. בואו ככה בואר, בארנו. ממילא הוא לא שייך לתורה. כי אין לו שום הקשבה, שום קבלה ביחס לשום דבר. זה היה זה פנים. איך כתוב שם, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו, זו בושה. שכדי לקבל את התורה צריך בושה. שזה יראת השם. שיש לאדם בעצם הרגשה של, לא של איזה, שבו יש הכל, שאין לו שום דבר מה לקבל, שאין לו שום, שום דבר מעליו, אלא הפך, יש לו איזה... הבושה, מה שכתוב שם בחזל, זה נראה לא כמו הבושה שאנחנו מדברים לפעמים. אדם מתבייש לבקש משהו. וזו עמדה נפשית כזאת מול משהו, כן? זה כמו שאדם אולי פוגש אדם גדול והוא מרגיש שהוא לא ראוי לעמוד שם, בחיצתו, כאילו משהו כזה. הוא לא מחזיק מעצמו כל כך, מבוכה כזאת. זה יותר מדי טוב ביחס למה שמגיע לי. אז זה ה... מעניין שגם יש פה אולי איזה צד שני של מה שכתוב, שאדם בא לעולם הזה כדי שהוא לא ינעמא דכיסופא, אדם לא יאכל לחם בושה, שיקנה את הדברים בעצמו. ומצד שני דווקא מאמר דר סיני שיבחו אותם על הבושה. כי יכול להיות שיש איזה מדרגה דווקא שהבושה היא דבר מאוד חשוב, שאם כל מה שאדם עושה ובוחר בעצמו, שירגיש שאחרי הכל באמת זה נעמא דכיסופא. כלומר, יש כאן משהו אמיתי, כי אתה מרגיש שזה מעבר למה שאתה רואה. והיחס הזה הוא בעצמו יחס לגדלות, יחס לנוכחות האלוקית האינסופית. אז יכול להיות שבעומק מה שאומרים שלא נעמא דכיסופא, הכוונה שאדם לא יהיה באופן ממילא במצב של בושה, אלא מבחר בזה. מתוך בחירה, מתוך עצמיות, הוא ירגיש את הבושה. הוא ירגיש כמה שהדברים הם הרבה הרבה יותר ממה שמגיע לו. אז זה המצב שהוא כן ראוי לקבלת תורה. אז היינו הולכים עם המצב הזה עד הסוף. להיות לגמרי בהכנעה, לגמרי בבושה, לגמרי בפתיחות גמורה לקבל, לגמרי לפנות מקום. אומר רב נחמן, אותו דבר, מי שאין בו שום עזות לקדושה, אין לו גם כן חלק בתורה. צריך שאדם יהיה לו עזות. נווה אז כנמר. כמו שאדם יהיה לו עוז ותוקף ביחס לקדושה, שיהיה מוכן אפילו ללחם על זה. אפשר לומר שהעזות לקדושה ועזות פנים, הרי סוף סוף, אנחנו רגילים לומר שהמידות, אז המידה הרעה והמידה הטובה, הם לא שני הפכים גמורים. זה אותו כוח, השאלה איך משתמשים בו. או אם תרצו, זה אותו כוח, השאלה אם במקור שלו או בשבירת הכלים שלו. כן, האם במקום שלו כמו שהוא צריך להופיע, או באיזשהו מקום שבור. אז העזות היא קדושה, מה העזות מראה? אדם שיש לו עוז, מה זה מראה? הרי שיש לו עצמיות, כן. יש איזה, כאילו, תוקף אמיתי מבטא משהו, שיש משהו קיים, יש כאן משהו שבאמת ראוי ללחם עליו. על מה אדם נלחם? אומרים שנכון, רואים אצל הראשונים לפעמים, או הם גדולים גם בדורות האחרונים, שכתבו מאוד בחריפות, שהתווכחו עם... וגם בני גילם, הם אנשים שהם בעצמם היו חשובים וזה. אתה מתפלא איך הם מדברים, בסדר, תתווכחו וזה, אבל דרך ארץ, נימוס. כמו שהפילוסוף אומר, מה אתם נלחמים כולם בזה, כל העולם נלחמו. זה תתווכחו, תשימו. תתווכחו בצורה מנומסת, בצורה אדיבה. אבל הרבה פעמים הבן אדם שאומר את זה, אתה רואה שהוא לא באמת, הוא לא מרגיש את האמת שבערה בלב של אותו גדול, הוא לא מרגיש אותה חזק. אז הוא אומר, אני הייתי מדבר בדרך ארץ. אבל כשאדם מרגיש את האמת, בכל העולם, בכל התוק, בכל ה... קיום בכל החיות שלה, אז זה בוער בו. אז זה גם מדבר בעזות. כלומר, אם העזות היא משקפת משהו שיש בפנים, זה עזות לקדושה. זו נקודה עצמית, אמיתית, של נשמה, של אמת, של אמונה. אבל אם אין בפנים כלום, אבל סוף סוף אדם כן רוצה להרגיש שהוא משהו, אז יש לו עזות פנים. עזות פנים זה תחליף לעזות הפנימית. אתה תרגיש שיש לו תוקף, יש לו נוכחות, יש לו קיום. אז במקום שזה יהיה באמת, הוא משתמש רק במידה הזאת שנובעת מהמצב הזה. אבל לא באמת יש לו את זה. אפשר להגיד שכל העניין של הכבוד הוא גם ככה. שמה זה כבוד? כבוד זה ביטוי לחשיבות. עכשיו, כשיש באמת חשיבות, אז הכבוד הוא באמת הוא ביטוי. העיקר זה החשיבות. ואז גם אדם לא ירדוף אחרי הכבוד, אלא ירדוף אחרי הדבר שבגללו עושים כבוד. כן? אם מכבדים אדם שהוא טוב, אז אדם רוצה להיות טוב. כלומר, הכבוד אולי קצת שנוהג בעולם, מזכיר לו שזה דבר יקר, אפילו גם בדמיון מרגישים את זה. אבל לפעמים אדם מתפעל מזה, מהלבוש, מזה שיש כבוד לדברים מסוימים. אז הוא אומר, אם יהיה לי את הכבוד כשלעצמו, אז כביכול יש לי את הדבר. כאילו הוא משתמש בלבוש במקום בדבר שהלבוש בא להביע. שזה אמת, אפשר לומר, זה אפילו פלא איך אנשים טועים בזה. מה, אתה עושה צחוק מעצמך? כאילו, אדם, אני נלבש, נכון, קראנו את זה, אמרו שלבש בגדים של הכומר. נו, אם אתה לובש בגדים של הכומר, אז אתה באמת כומר? אז האמת, עכשיו, הנה, נזכר נכון שאמרו פה פירוש פוסט-מודרני, אני חושב, שאולי באמת אין שום דבר חוץ מהבגדים. מה יש בכומר חוץ מזה? בכומר ודאי יותר קל להגיד את זה. אבל מה יש בעולם? יש יחסים בין אנשים. והחברה קבעה שמי שלובש בגדים מסוימים מכבדים אותו. בסדר, בסדר. מי אמר שיש משהו נוסף? האם יש משהו שהלבוש מייצג? אולי יש רק לבושים. נכון, יש משהו שזה ככה התפיסה הפוסט-מודרנית. האם יש משהו שהשפה מביעה? לא, יש רק שפה. שפה זה הדבר וזהו. זה כמובן... יש בזה משהו, אבל יש בזה גם... שולחים לזה בחריפות, זה כפירה. אבל זה הטעות. זה אולי קצת הסבר איך טעות כזאת יכולה להיות, אבל זה הטעות. זה אומר, אני אקח את הביטוי של הדבר במקום הדבר עצמו. זאת אומרת, אותה שגיאה, לשם אנחנו יותר יכולים להבין, אנחנו טועים בזה, זה גם בעניין של אכילה. שאלה מה אוכל טעים. זה יש בטבע טעם לאוכל, כדי שאדם יוצא לאכול, כדי שיבריא אותו. ושוב, מה אדם עושה? הוא אומר, בוא ניקח את הטעם, בלי קשר לדבר שבשבילו יש טעם. אז לוקחים, עושים חומרי טעם, ריח, עושים מאכלים מלאכותיים, עם הרבה טעם, עם הרבה ריח. ואז כאילו יש לך את מה שהאוכל נותן. אבל כל מה שיש טעם וריח, זה רק כדי לגרום לטבע, להתעורר ולעשות את הפעולה שלו כדי להבריא. אז כאילו הרבה פעמים אנחנו לוקחים את הלבושים במקום הדבר עצמו שבשבילו הם באים. אז זה עזות פנים, לעומת עזות לקדושה. אבל אף על פי כן, למרות שזה פשט באמת, שיש כמו בכל דבר, יש לעזות מקום אמיתי, ויש לעזות פנים, זה השבירה, זה הקלקול של המידה הזאת. אבל דבר גדול דיבר רבינו רב נחמן, כי זה לא דבר שהיה כתוב בהרבה ספרים שצריך עזות, אפילו של קדושה. זה לא מובן מאליו. בדרך כלל, תראה ברוב הספרים, לא אומר שזה יכול לבדוק, יכול להיות שיש בצורות מסוימות בדי שנתעקש, להזדרז, להתאמץ, אבל לא הביטוי של עזות, של תוקף. תכף נראה, זה אפילו תוקף נגד בני אדם, נגד רשעים. אומר שצריך עזות נגד העזי פנים בהמשך. בדיוק בשבילם צריך עזות נגד העזי פנים שבדום. בדרך כלל, בספרי המוסר, יש יותר הדגשה, מה? יפה. אל יבוש ונמלגים עליו, נכון. זה משהו מזה, כן. אז יותר חריף להגיד הזאת. מה, הביא אז כאן אומר אותנו. דברי חזל בעצמם. אבל בדרך כלל היה יותר דיברו על הכנעה, על עירה, על ענבה, על טוב, על חסד. לא על הזאת. כי זה מידה שלכאורה יכולה להיות קשורה לתוקף ותוקפנות, לאלימות. מידה שיכולה להשחית את העולם. וגם אולי מה שהמקורות האלה, אז כנראה מאה, ולא יבוא, זאת אומרת, זה כאילו משהו. כאילו, כמה זה נושא מרכזי, כמה רב נחמנה, כשם שלו מאוד חריף. כמו שעזות פנים חריף, כמו שעז פנים אין לו חלק בתורה, ככה מי שאין לו עזות אין לו חלק בתורה. אז זה חידוש גדול. שגם המידות האלה של העוז, של התוקף, של הגבורה, זה מידות שצריך להשתמש בהן. זה מידות שיש להן ערך. נכון, כתוב שאנשי כנסת הגדולה יחזירו עטרה ליושנה, אבל לפני כן היו בנביאים, אני חושב שכתוב ככה שירמיהו, מפני שירמיהו אומר, האל הגדול והנורא. ודניאל אומר, האל הגדול והגיבור, בלי הנורא. ושניהם דיברו על המצב של החורבן, כן? נוכרים מקלקרים באוכלו, אז היכן נורותיו? אני זוכר איך הביטוי, היה עם גבורותיו, שהם היו אמיתיים, לא כזבו, לא אמרו מידות שלא מופיעות בעולם. כאילו בזמן הגלות, הגבורה של הקדוש ברוך הוא לא מופיעה. אז אי אפשר לשבח. שכשזה גדולה חזרו ואמרו, האל הגדול הגיבור והנורא, כי באמת היה איזושהי חזרה אמיתית, גם של גאולה, וגם כתוב שהם בררו למפרע, שגם בגלות בעצם יש באופן מוסתר, אבל גם מתגלה, הן הן גבורותיו, הן הן אורותיו, דווקא בערך אפיים שמתגלה בזה. אבל זה בכל אופן חידוש גדול, שאפשר להיות גיבורים. אפשר להיות יהודים עזים, היידיש פיראטים, כמו שאומרים, די קדושה כמובן. על ידי עזות די קדושה שיש בו, נמשיך, על ידי עזות די קדושה שיש בו, הוא מקבל עזות די קדושה מהשם יתברך. והוא בחינת תנו עוז לאלוקים. זה בחינת התערות הדילטטה, שידי שיש לנו עזות די קדושה, לעמוד כנגד כל הקיים עלינו, למנוע אותנו מעבודתנו חס ושלום. פעלנו מתגברים בזות גדול כנגדם, שזהו הזות דקדושה, ועל ידי זה אנו נותנים כביכול עוז וכוח למעלה, מבחינת נו עוז לאלוקים. כן, אז פה אתם רואים, זה לא רק הזות נגד העצלות, אנחנו יוצא בזה באמת גם נגד המליגים, נגד הקמים עלינו. ממש מוכנות להילחם, נגד מפרים, גם נגד אנשים. האם מלחמה זה טוב? האם להשתמש בכוח המלחמה זה טוב? ידוע שהנוצרים דיברו נגד המלחמה לגמרי. אהבו את צונוכם, אמר אותו האיש. כידוע עם הלכי השנייה, אבל למרות שזה מעורר גיחוך, לפעמים לשמוע את המשפטים האלה, אבל יש עד היום אנשים, גם בישראל וגם בעמים, בעמים ודאי שמושפעים ממנו, שנגד מלחמה, שאין במלחמה, כלומר, מה זה להיות בעד מלחמה, אבל שמלחמה, אין זה מקום בכלל. אין מקום בכלל למלחמה. אז אף פעם לא יכול לדבר בעל ערך חיובי. הוא אומר, לפעמים צריך להילחם. לפעמים צריך לעשות מלחמה. נגד הקמים עלינו. נגד הבאים להפריע במעבודת השם. הפילוסוף ניטשה, שהיה אדם גדול, היה שיגץ גדול, ואדם גדול, אז הוא אמר שאצל הברית החדשה הם נגד מלחמה. ואז הוא אומר גם שהם רפוסים כאלה, באים לדכא את האדם, אומרים, הברית הישנה, יש מלחמות. יש מלחמות לכתחילה, כאילו, שעם ישראל נלחם. אז יש עזות נגד כל הקמים עלינו. למנוע אותנו מעבודתנו חס ושלום. אני לא שמעתי שהחפץ חיים, בהתחלה היה נגד החסידים. כמו מה שהיה מקובל בסביבתו. ואז הוא אמר שהוא ראה איך הם בתקיפיס, נגד ההשכלה, נגד כל הכפירה שהייתה מלווה לה. אז הוא אמר, יש בזה משהו. שמכיר, נגיד, אצל החבדניקים, זה מאוד בולט, אני לא יודע אם היו בסביבתו, אבל אולי גם אחרים. יש משהו, אבל החבדניקים חיילים. יש משהו כזה, אני אולי אשתף אתכם בזה ש אצלנו ברמת גן, אז נוהגים לשיר ניגונים חסידיים מחצרות קודשך, כמו שאומרים. כאילו, תביא משהו מהשירים ששרים בזמן הזה, מה שנקרא זמרים חסידיים, או אפילו מה זה, לא, בא לראה, בא למצא. רק ניגונים ישנים, עתיקים, של ברסלב, של חב"ד, אפשר של קרלין. גם אם יש איזה אדמו"ר שהכין עכשיו משהו, ועדיין ככה לא נהפך לפופוליסטי, כן? אז זה מותר לשיר. כבר התפרסם, זה כבר סימן שאלה. אבל בכל אופן, אני תהיה לשיר בעיקר, שירים ככה, באמת, אני אומר, זה גם כמובן דבר מאוד מרשים, שיכולים לקחת ניגון שהוא מורכב וארוך, ולשיר אותו. אפילו חבורה ביחד, ופחות או יותר מתואמים, אפילו יותר. אז במה נכון שמתי לב, שסוף סוף הרבה מהשירים האלה, תסתכל איזה מידות בנפש הם מעוררים, הם מעוררים געגועים, מעוררים כיסופים, אפילו לפי משהו נוטה לבכי. חסר שם עוז. חסר עוז. חוץ מהניגונים של חב"ד. בחלקם. כן. בכלל יש שם יותר, גם בניגונים האיטיים, בניגונים המהירים. יש ניגונים מהירים בעוד חסידויות. אבל הם לא אומרים את זה. ניגונים של חב"ד יש איזו עוצמה. אתה מרגיש שיאללה עכשיו אפשר לקום לעשות מבצועים, כן? אפשר לצאת למלחמה עם זה. אז אבל גם בניגונים העתיקים, סליחה, האיטיים, יש משהו, זה שונה, זה נגיד לא כמו בלס, או ויז'ניץ האיטיים. זה יותר, שזה זה צד של תוקף. גם יש ל... איך אומרים? אינטונציה, איך שהם שרים, זה ככה. מה? כן. תמיד יש איזה כלא שאתה כאילו...
מה? קצב. גם איטיים זה קצב
ש... קצב אחר? כן.
מהר.
כן? איך שהם שרים בפועל, תומר?
כן.
האמת, בזמנו הייתי מקשיב, היה הקלטה שלהם. טלפון בטח קיים עד היום. אז יותר היה סקרנות שעוד הרבה היה בשנותיו האחרונות. אז יש הקלטה גם של ניגונים. אז יש ניגוני התוועדות. היום בטח אפשר אפילו לראות את זה באתרים של זה. אז בניגוני התוועדות, כמו שאתה אומר, נגיד, רחמנא דאני מתחיל עם רחמנא דאני, אבל לאט לאט זה רחמנא דאני, כן. אז גם כל דאיתי זה ככה. שמעת כאילו? כן. לא, יש ניגונים. האמת, יצא לי בדיוק אתמול, יש ניגונים, יש ניגון של הצמח, תלמידי הצמח צדק, ניגון מאוד יפה. ששרים אותו אצלנו, קוראים לזה תאים ננה. כי זה מתחיל. אתה מכיר? אבל איך החלק שחוזר על עצמו הרבה? לא, 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 לא. לא, 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 לא. אז שומעת הקלטה של הרב יאיר כלב, הוא חבדניק, מכיר אותו? הוא ידי חם, ידי ככה. אז שרים את אותו ניגון, אבל הכל בכזה, כמו ניגון ככה, איך שאני מכיר אותו, ניגון געגועים. שוב, גם פה אפשר לשמוע איזה צד של עוצמה. הוא שר את הכל בשמחה כזאת. לקח זמן לזהות, זה אותו ניגון, כן, אותו ניגון. אז בעניין הזה צריך תיקון. כי מצד אחד, להשאיר את הניגונים המאוד מאוד פופולריים, אז יש משהו חיצוני, כמו שאומרים. איפה הנשומה? נשומה דיק. העניין שלי, חלק מהניגונים הישנים, איפה העוז? איפה הגבורה? באמת, המוזיקה שלנו חסרה קצת. אפשר להגיד שחלק מה שקורה אלטרנטיביים מבטאים את זה. שלוימה, אני חושב, קצת מבטא את זה, אבל חסר את המנגינה של בית המדרש של הרב. הם קרובים מן הסתם, ברסלב וחב"ד, זה לא בחינם, כמו שבעולם הרוחני יש הרבה מפגשים, אבל עדיין, מבוקש הדבר. אז מנגינות של עזות צריך קצת. מה?
יש שם פלפל של כל השירי התנתקות וכל הדברים האלה,
שיא העוצמה.
שיא העזות וה... מרצה מודע ישירו שם.
איפה?
בגלל של הרב, אמור, מה
נכון? בהקרפות שניות.
הרבה אוקיי.
כן, בשמחה בית השאיבה, נכון? או שיהיה איתם לך, כי לא איתו ששם. ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ ירעוז לנו.
שר פריאל.
מה?
עניין אחי של
הרב, עניין אחי. כן. ולמה? כי זה מה שמתאים. הוא אומר את זה בחיוב.
כן, כן, כן.
כן.
יש השם גדול נעימה.
מה?
תורת הישות.
יפה. כן. רק שמלחינים חסרים קצת. עכשיו יש מנגינה לאלוקי אבי לי אבי את אליהו נביא של... יש לה מנגינה ישנה, אבל עשו לה קצת וריאציה. ישיבה לצעירים, הוציאו דיסק יפה. זה גם, זה מילים של הרב. קצור, צריך... מתחילים. מתחילים. וחלק מהגאולה, שגם המנגינה, המוזיקה המתאימה תתגלה. מכל מקום, אז הוא אומר ככה, אנחנו מתגברים בעזות גדול כנגדם, על ידי זה נהיה עוז למעלה, ונשפע עלינו בבחינת אל ישראל, הוא נותן עוז ותעצומות לעם. כן, פשט הפסוק, נו עוז אלוקים, אל ישראל, ואז הוא נותן עוז ותעצומות לעם. אני רוצה אולי להסביר מהם שתי המדרגות. שבבחינה הראשונה, זה עצם זה שאנחנו מעיזים, הייתי אומר, להשתמש במידה הזאת. צריך קצת מבליטים אנחנו את הנקודה הזאת. יש פה איזה חידוש, להשתמש במידת הזאת. כאילו זה התנועה הראשונה. לאו דווקא שיש לנו כוח. זה כמו, שרצו לשאול להביא איזה משל טוב. שמרד גטו ורשה, למרות שאתם מזכירים מרד גטו ורשה, צריך לומר שיצא הספר של מוישה ארנס, שהוא מסביר, שמספר בעצם את העבדיו שפחות הייתה מובלטת במשך הזמן, שמי שהיה לו חלק גדול בכל המרד הזה, זה היו דווקא אנשי האצל, אנשי הביתר, לא פחות מאחרים, לא יודעים יותר, אבל לא פחות. תמיד בהיסטוריה הרשמית, הם מדברים על אנילביץ' ועל אנשי השומר, לא יודע בדיוק. אז הוא ככה קצת להשלים את התמונה. אז זה נכון שאלה שעשו את המרד, עמדה מסוימת, הם היו כבר מושפעים מהאווירה שהייתה בארץ ישראל, ומשם תנועות הנוער ואלה. אבל עדיין היה משהו, אני אקח את זה כסמל, שמרד גטו ורשה, עיקר החידוש שלו, זה לא היה שהיה ליהודים כוח והם השתמשו בו. זה לא, כי באמת לא היה להם כוח, והם לא הצליחו לעשות הרבה. יחסית לגרמנים, אז הם הביכו אותם, אז הייתה באמת תקופה של כמה חודשים שהגטו היה בלי... בלי צבא גרמני, והיה שלטון של האלה, המחתרות, הם ניהלו. אמרתי שאפילו חודשים זה היה. אבל זה, בסדר, כל המצב היה במין מצור כזה, ובסוף הם... לא היה כוחות שווים. אבל מה היה החידוש שמתפעל ממנו? שהיה להם חוצפה. שמעיזו, זה בעצם היה זה, זה כבר היה החידוש. זה, הרימו את זה על נס הדגל. באמת בהתחלה שהמדינה פה קמה, ולא ידעו להעריך את המסירות נפש השנייה. של היהודים ששמרו על צלם אנוש, ועדיין יהודים ששמרו על יהדות, ופחות העריכו, אבל העריכו את זה שהייתה חוצפה להילחם. זה באמת דבר גדול. נו, הרב מנחם זמבה, לפי מה שיודעו, תמך במרד. זה היה חידוש. אדם גדול מאוד בתורה, והוא לא בא מהתנועות הנוער האלה, כן? הוא לא תמך במרד. אז כאילו, זה פלא ראשון, שמיכל היהודים מעיז לזקוף קומה, אומרים לו, אומרים, תעשה, תקום, תשב, לא, הוא לא מוכן. זה חידוש עצום. זה דבר ראשון. החידוש השני זה שגם יש לו כוח. שיש לו שרירים, שיש לו טנקים. זה החידוש השני. אז זה אולי שתי הדברים שכתובים כאן. הפעם הראשון זה עצם זה שאנחנו צריכים, מעיזים להשתמש בעזות. מפעילים את מידת העזות. מתגברים על העצלות, מתגברים על הפחד. מדברים על החולשה. אחרי זה הקדוש ברוך הוא בא ונותן לנו עוז. כלומר, אפשר לומר, אחרי זה, זה כבר יש לנו כוח פנימי. תרצו קצת לומר שזה מגביל. מגביל, אמרנו שהעזות ועזות פנים, אז העזות זה בעצם התוכן הפנימי. ועזות פנים זה לקחת רק את הלבוש. אפשר להגיד שגם בתוך הקדושה יש את שניהם. שכשאנחנו מתגברים בעזות, זה התנהגות של עזות. אבל מתוך זה, אז מופיע עוז באמת. כלומר, יש הבדל בין התנהגות של עזות שהיא רק עזות לשמה, שזה עזות פנים, לבין התנהגות של עזות שזה רצון באמת לבטא את התוקף האמת. ומתוך זה הוא באמת מתגלה. כאילו, מעשה החיצוני, אפילו המחשבה החיצונית והתעוררות הנפשית החיצונית, היא מעוררת באמת התוקף הפנימי האמיתי. ואז הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו עזות הקדושה, ונותן לנו עוז ותעצומות, לעמוד כנגד עזות הסתרה אחת של כל העזי פנים שבדו. שאי אפשר לעמוד כנגדם, כי אם על ידי עזות הקדושה. פה הוא רומז שעזי פנים שבדו, יש בהם, חוץ מזה שהם עזי פנים, אבל יש להם עזות. הרבה פעמים רואה באמת של אנשים בעלי הוויכוח איתנו מאומות העולם ולהבדיל גם מישראל אנשים ככה אולי יותר של חומר אז הרבה פעמים יש איזו עמדה כזאת של ביטחון עצמי כמעט חסר גבולות מין ישות כזאת כן, נגיד אנשים, או שזה נובע מאושר, או אנשים שיושבים ככה בעמדה של הנהגה. אני אומרים פעם שהאנשי ביטחון צריך שיהיה להם קול נמוך וסנטר מרובה, אבל העיקר זה שיש להם עזות. עכשיו, בעניין הזה צריך עזות, עזות, עזות של עם ישראל לגופה, עזות לקדושה, גם העזות שלו הפשוטה, החיצונית. אבל לפעמים אתה רואה את התוקף כזה, שאתה אומר, מה עומד מאחורי זה? מה עומד מאחורי זה? זה בחוויה אחת עכשיו אחרי שהיה את הפיגוע באיתמר, זה דבר אחד מהאנשים שיש לו עבר ביטחוני, שעכשיו לא צריכים לפעול מהבטן, עכשיו צריך, לא צריך לעשות תגובות נמהרות, צריך לתת לאנשי כוחות הביטחון לבצע את המשימה שלהם. אתה מרגיש שהוא משדר כאילו, אני היודע, אני המבוגר וכל ה... ילדים, אני מרים, יש כזה, לא נעים אפילו, יש איזה עזות כזה. זאת אומרת, מאיפה הביטחון הזה? אני גם מכיר את האיש, 10 שנים, דיבר אותו דבר. לפני עוד 10 שנים, גם כן אותו דבר. זה לא יכול, איפה הביטחון הזה? אי אפשר לחשוב מחדש קצת. לחשוב מחוץ לזה, כמו שאומרים. אז אי אפשר לעמוד נגדם, כי אם על ידי עזות לקדושה. שהרב אומר, תלמידי חכמים בארץ ישראל, יש להם ענווה. זאת אומרת, שזו החולשה שלהם. מעניין שהוא אומר את זה אפילו תלמידי חכמים בחוץ לארץ. חסיד, גם בתוך עולם התורה היו כאלה, שזויר, יש תירוצים, יש בקושי בטוחים שפודים משהו מהחיים. אז הרב אומר, שיהיה להם קצת גייבה. אומר, הירושלמים האלה. השביתת שבת, רב שלום זלמן, הרב פרנק, עכשיו ראיתי עם רבינה, כאילו הירושלים האלה, שיהיה להם קצת גייבה, קצת רזות. ידעו שהם לא פחות מאחרים, אולי אפילו יותר. צריך רזות. אני אצטרך לעבוד על זה, כי אדם שהוא רשע, שוב, רשעות זה מדרגות. אני יכול להגיד, איש רוח לעומת איש חומר יחסית. אדם שהוא רשע, זה בא אצלו ברומרים, בקלות. זה לא צריך להתאמץ הרבה. זה מה שיש. זה, הוא צריך להתאמץ הפוך, לפעמים לעצור רגע, להקשיב. אני כבר אספר עוד סיפור שקראתי בזמנו, יש ספר של רפול, זכרונו לברכה, בזמנו, הספר הוא נמצא בחייו. אז הוא מספר שאחרי מלחמת יום כיפור, הוא באמת היה אחד הגיבורים של המלחמה, שהצליח בחזית שלו למנוע את האויב לזה. והגיבור השני של המלחמה, שאנחנו די יודעים שזה מה שהיה, זה דדו, הרמטכ"ל. אומנם היו כמה טעויות בהתחלה, בחלקם היה שותף, אבל אחר כך הוא החזיק את המלחמה בצורה מאוד מרשימה. כל השבועות האלה, מה שהתחילו מצב מאוד קשה, הוא שם סחב את הכל. אבל אחר כך היה כעס עצום, וחלק מהכעס, כלומר, הממשלה עזרה שכל הכעס יופנה אליהם. כי ועדת החקירה חקרה את אנשי הצבא, את המהלכים הצבאיים, לא את אנשי הממשלה. ואז הוא מאוד מאוד... היה בתקופה מאוד קשה, הוא באמת נפטר אחרי שנה או שנתיים אחרי המלחמה, נפטר צעיר. אז רפול מספר שפעם אחת הוא נכנס ל... אני לא זוכר מי נכנס אליו, מי נכנס למי, או שהוא נכנס לרפול, או שהוא נכנס ללשכה של, של דדו, ואז דדו התחיל להגיד לו, תראה אלה אני הגעתי, וכמה שאני תמסתי, וכמה שזה, ועכשיו כולם מאשימים אותי, וכולם רושפים אותי, וזה, ואז התחיל לבכות. אז אמר, אני לא הייתי מוכן לעמוד שם, רפול. רמטכ"ל צה"ל בוכה, לא מוכן, הלך, יצא מהחדר. עכשיו, אני קראתי את הספר, אז אני אמרתי, כל הזמן שקראתי את הספר, אז היה לי חלישות הדעת. כה היה גיבור חבל, אז אמרתי, חיו נחשים, חיים ערבים, ירו עליו מפה, ירו עליו משם. בסן סימון אצ'ר את כוחותיו, היה גיבור חבל על הזמן. דבר אחד אני גיבור יותר ממנו. אני לא הייתי יוצא מהחדר של דדו, כן? הייתי נשאר שם להקשיב לו. זה גם גבורה. יש כל מיני עיסוקים של גבורה, כן? אז יש כאלה, יש להם... אז זאת באופן טבעי. נזכרתי בזה, שעל מה הם צריכים להתאמץ? לעצור רגע. לחשוב, אולי מישהו אחר צודק, אולי להקשיב, אולי להיות קצת רך. זה תנועה אצלהם. אבל להיות ככה, זה תנועה טבעית. והרמז פה שדווקא אנשי רוח, צדיקים, התנועה הטבעית שלהם זה הכנעה, זה עדינות, זה נימוס, זה הקשבה, זה זה. והם צריכים להתאמץ. זה לא בא אליהם בקלות. צריכים להתאמץ, להיות עזים. זה לעבוד על זה. קצת אולי מה שגם יעקב, שהוא לבש בגדי עשיו. אז יש על זה דרשה נפלאה של הרב, שיעקב, שיצחק רצה את עשיו, בגלל שהוא ראה שיש בו עוז, יש בו תוקף. הוא הבין שבשביל עם צריך תוקף. צריך להילחם נגד המון אויבים, המון מפריעים. ויעקב אין לו את זה. אז יעקב הראה לו שיכול ליבוש בגדי עשיו. שהוא גם יכול להיות אז. אבל רואים שזה אצל יעקב, אצל עשיו זה טבעי. זה הידיים שלו. אבל אצל יעקב הוא צריך להתלבש בזה. זה לא התנועה הטבעית שלו. הוא צריך להתאמץ על זה. זה בסדר, כן? כי באמת באופן טבעי יש לו נטייה של טוב וחסד. כל ימי חייו. כי אין לאדם חלק בתורה כשאין לו עזות לקדושה קנה. זה צריך לעשות איזה שיחת מוסר פעם, כמו שהיה פעם בחדר מוסר, כאילו עם חושך ועם... זה מהמספר. רוצים שאתם תהיו עזים, איך אדם יכול להרגיש את עצמו להיות חלש, להיות עז, תוקף, גבורה, ככה. ככה איזה לילה שלם בחושך, אז זה נכנס, ככה, מה שישראל סלנטר לימד. כן, באמת מספרים, לא זוכר אם שמעתי את זה ממש בהדגמה או שרק ציירתי את זה בדמיון, שהורה בישראל סלנטר, הוא אחד מתלמידיו, הוא פעם לילה שלה אמר, רב לוי, רבי לויטס, איש ירנה, אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, שתקווה, תנוש רימה, ככה עוד פעם ועוד פעם, באמת עד שזה מעורר את הלב, זה כמובן אמת גמורה. אבל בוא נעשה את זה על הווה, אז כנבר, אז! אז כנראה. וצריך לפלס דרכיו. איך להתנהג עם העזות? נבלתי להיות חס ושלום עזות פנים. כי מידה רעה מאוד קנה. ואף על פי כן, יהיה לו עזות לקדושה. כן, ממש צריך להבחין. בין עזות לשמה, בין עזות שהיא סתמית. זה באמת מידות מצרניות. כי יש משהו שבאמת אדם מרגיש בזה כוח, מרגיש בזה תחושה של עוצמה, של נוכחות. אז לפעמים עצם הכוח של עצמו, ואז זה כבר יכול להתקרב להיות עזות פנים. מצד שני, אבל אי אפשר בלי עזות לקדושה. אז צריך באמת, פה צריך את השכל, כמו בכל המידות, של לדעת להשתמש בכוחות במקום הנכון שלהם. מנחנה בשביל, על דרך הרפואות, לפעמים אדם באמת שמרגיש שיש לו ישות יתרה, גאווה יתרה, עצמתיות יתרה, אז הוא צריך באמת ל... ללכת לקצה קצת של ענווה ושפלות. ולפעמים כשיש ענווה ושפלות, אז צריך לפעמים אפילו ליהנות מעצם זה שאני מרגיש תחושה של כוח. מעצם זה שמרגיש עוז. יש פה רציתי משפט של הרב. גם כן קשור למידת העזות והגבורה, אבל שהרב יעריך בזה הרבה. הרב אומר, איך יודעים שתבוא, איך יודעים שמתי הגאולה באה? יש לו סימן. ממהלך הידיעות לישראל, פרק ו' בתוך המאמר הזה, זה עמוד קוף תתווה. נערב הביסום הכללי של העולם הבא מהשפעת כוחה של כנסת ישראל, לכל הפחות מהכרעתה החשובה, גם ובייחוד בגלותה ופזורה, ופיזורה, הוא ענה מביסומה של האומה בעצמה, שחוזר גם הוא לעורר את רוח החיים שבאומה. רוח החיים באומה. עכשיו המשפט שאנחנו רוצים. אחותי אשר נפשו הוא תמה, כל עוד תומתו בו, נשקע ובושתו, ומכשול עוונו נגד פניו. וגם אם יתגבר בכוח עזות מצח, רק מעט יעמוד ועד מרע תשוח עליו נפשו, וישוב וישפל בקרבו. כלומר, מי שהוא חוטא, מי שנפשו טמאה, אז הוא מרגיש בושה. וגם אם הוא יתגבר, כי הוא לעשות, לעמוד על הרגליים, מיד שוב פעם יחלש. רק אחרי רצותו את עוונו, יחוש מחדש את טהרתו ואת עצמו, וישובו לו כוחו, גבורת רוחו ועוז פניו. כמעט הביטוי שאנחנו מדברים פה. לא עזות פנים, עוז פנים. חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. כלומר, לפעמים ההתעוררות של הגבורה היא בעצמה סימן לזה שיש איזו טהרה, שיש איזה טוב. כמו שאמרנו, כי באמת מתי לעזות יש מקום? שיש איזה משהו פנימי שבשמו יש מה יילחם. כשאין משהו בפנים, אז אין מה יילחם. אז מישהו רשע, מישהו גס, אז הוא נלחם בשביל יילחם. על מי שכן יש בו איזה עדינות, אז החוטא שהוא מתאר פה זה, שיש לו איזה נפש. אז הוא מרגיש שאין לו, אין לו על מה להרים את הראש, אין לו על מה להיות עם זקיפות קומה. ברגע שהוא מרגיש שהוא יכול להיות עם זקיפות קומה, סימן שיש איזה טהרה. כאן שהרב מדבר פה על העם. כנסת ישראל, בכל ימי גלותה ידעה את עוונה וחשה את מרובה הרוחני, בחולשה של כלימה פנימית. כל אנשי השם שהיו בכל דור ודור ומשך הגלות, אשר גם במצב של גלות איומה והשפלה נוראה, מדכאת רוח ונפש, אז הם בכל אופן התעלו להיות אנשי קודש, קדושי עליון, לא יכלו להכניס בקרב האומה בכללה רוח קבורה והתמרות והתרוממות עוז בולטת וגלויה. אי אפשר היה שיהיה תכונה לאומית, הגבורה והעוז. כי הנשמה הכללית של האומה הייתה צריכה להתקדש ולהתאר מטומאתה. ורק כשחוזרים, כשנתארים, אז פתאום נולד החפץ לעמוד על הרגליים, נולדת הגבורה. עכשיו שלקחה מיד השם כפליים מכל חצותיה, החלה האומה בכללה להרגיש את טהרתה, את בר כפיה וצדקת נפשה, ועם זה את חפצה לשוב לתחייתה. החפץ לשוב לתחייה זה סימן להרגשה של טהרה פנימית. אחד מסימני הגאולה. מסתום אפשר לומר שהדיבור של רב נחמן בעצמו, שוב, אני חושב שלמרות שזה ודאי שיש איזה מקורות, גם למרות שוודאי לא דיבר פה על איזה מלחמה, שהברסלברס לא היו נלחמים מלחמה אלימה נגד התוקפים אותם, ותקפו אותם, גם באלימות. הם היו שותקים. היה איזה רבל, לא צריך להזכיר, אולי איזה רבל שהחסידים שלו, הזכרנו איזה פעם, היו מתקיפים את הברסלברים כל הזמן. אבנים, הכל. והם תמיד היו שותקים. מה הסיפור על רבי נתן?
שלח החתונה של הבת שלו ומתנגדים בדרך.
זרקו על אבנים?
כן, ואז אמרו, תזרו כל אחד ושמרו את אומרת גולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו.
גולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו?
כן.
יש איזה מנגינה אפילו.
יפה. הסיפור הזה
היה ספר משהו. יפה. הם מספרים שאותו רבי, פעם אחת, זרקו עליו אבנים. הוא היה רבי עם עוצמה. ברסלבר היו בלי... לא אליהם, לא עמדה פוליטית, לא כלום. ואחרים, היה פוליטיקה יהודית, לא פוליטיקה חיצונית. היה כאילו השפעה, קהילות וזה. ופתאום יצא, לא יודע, גם מתנגדים, זרקו עליו אבנים, לא ברסלב, מישהו אחר. והוא נורא כעס, אולי גם רצה להחזיר, אבל לא, לא שייך. אז אמר, שמה, ברסלב לא מחזירים. כאילו פתאום הוא מתפעל מזה. אז אמר לחסידים שלו להפסיק לזרוק אבנים על ברסלב. ככה מספרים, לא יודע, מה המקור של זה. אז לא היה להם עזות במובן החיצוני, כלומר, זה עזות של עבודת השם, כלומר, גם עזות נגד אנשים, אבל לא עזות אקטיבית, עזות של להחזיק בעמדה. לא... לא ל, 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 להתקיף. אבל גם זה, אני חושב, ההבלטה, ההדגשה של זה, זה בעצמו סוג של התחלת הגאולה. כמו שאני חושב, בסיפור הזה הוא התפעל, הוא פתאום ראה שיש בזה גבורה גדולה. יש בזה איזה... ממשיך רב נחמן ואומר, מידת הענווה הוא עניין אחר לגמרי. כאילו, אני חושב שהוא מתכוון, אולי הייתי שאל, רגע, אז מה עם הענווה? אם אמרנו שצריך חזות לקדושה, אז איפה הענווה? לכאורה הענווה, התנהגות של הענווה, זה שלפלות, עדינות, הכנעה, איך זה מתקשר ל... איך זה מתקשר לעזות? מידת הענווה הוא עניין אחר לגמרי. ועיקר מידת הענווה, כשיהיה במדרגה שיוכל לכתוב על עצמו, משה רבינו עליו השלום, והאיש משה ענב מאוד. זהו מדרגת הענווה בתכלית. כמו שמצינו באמוראים, שאמר רב יוסף, לא תתנה ענווה, דאיכא ענא. אז עיקר הענווה, שהוא כל כך נקי, שיכול לדבר על מעלת עצמו, כמו שהוא מדבר על מעלת אחרים. זה עיקר הענווה, שהוא לא משועבד לאישיות הפרטית המצומצמת שלו. אבל כן, יכול להכיר בערך עצמו. נדרבה, יכול להכיר בערך עצמו, זה אפילו ביטוי של משהו מאוד משוחרר, שיש לו איזו השתרות כזאת, בין לדבר על מישהו אחר, לבין לדבר על עצמו. אז באמת יש פה מהפכה גם במושג הזה של מידת הענווה. יכול להיות, כן, אתם יודעים שההתנגדות לברסלב היא יכול להיות שנבע מזה גופה. כי מה קלטו? כמובן מבואר, שלמרות שדווקא אצל אבי נתן אומר וכו', שאלה שהתנגדו לברסלב, הוא אומר שיש שם כל מיני קליפות, לשונות רעות, נגיעות אחרות הוא מזכיר. אבל מסתבר שההתנגדות לברסלב לא נבע רק מנגיעות ומחלוקות ולשונות רעות. אפשר להגיד, למה התנגדו? האם התנגדו בגלל שלא הכירו אותם? או שהתנגדו דווקא בגלל שהכירו אותם? כאילו, יש להתנגדו לברסלב, קלטו שלברסלב יש איזו אמרה. איזו אמירה שיש בידם איזו אמת שיכולה להרים את כל העולם. אז זה באמת מעורר התנגדות. כי מי אמר? מי שמחה? וכו'. וזה גוף הסוג של עזות, כן? זה אולי העזות שהייתה, זה העזות שהוא מדבר עליה. והיא באמת עזות שנובעת מזה שאתה בפנים מרגיש שזה אמת גדולה. קראת למה עזות? באמת, עוד למה אחרים לא דיברו על עזות? כי צריך להיות בסדר, צריך צדיקים, צריך להיות זה. עזות זה כי אתה באיזשהו מקום, כאילו מי התחיל את המלחמה? זו שאלה גדולה, כן. התקיפו אותם, אבל במידה מסוימת, אתה בא עם אמירה כל כך חד משמעית, כל כך עריפה, אז מה אתה רוצה שאנשים אחרים יגידו? נחמן אמר פעם שאי אפשר להיות אדישים. אליו. או שונאים אותו מאוד, או אוהבים אותו מאוד. עכשיו זה אותו דבר עם ישראל, כן, שאצל האומות, אין אדישים. או שאוהבים או ששונאים. כי יש פה איזה עוצמה, איזה... יש להם תחושה שהעם הזה אומר, גם כשהוא לא אומר את זה בכל. הוא אומר שיש בידו את המפתח לגאולת כל העולם כולו. אז מה אתה רוצה? שאני אשתוק על זה? שאני אפנה לו את המקום? טוב, תיקח את האום ותתחיל לנהל אותו מבפנים. לא, אני אחליט באום שהוא שם, שם, כן, זה ה... אז יכול להיות שזה גם באיזה העזות הזאת, נדמה לי גם הענווה הזאת. כן, זה הכרת ערך מאוד עמוקה, מצד שני, בכלל לא... להיות נקיים מזה לגמרי. טוב, באמת נזכה שעם ישראל, שיהיה לו גם עזות לקדושה בענייני רוח בוודאי. שיכיר בתוקף צדקו, בתוקף אמיתתו, שלא יבוש מכל המלגים עליו, כל האומות. ומלך שיעמוד גור אריה יהודה, שיעמוד שב נחלתו, שיעמוד בכל תוקפו וגבורתו, ונטעתי ושכן תחתיו, ולא יכלום לעוולה לענותו, בעזרת השם.